מובא במחזור בית אל של אבי אברהם חמוי על הצליחות של חודש אלול, שביום לפי המבואר בראשונים פרקי רב אליעזר, שמה שכתוב היום הרת עולם זה לא העולם אלא העולם הראשון, שהוא היה עיקרו של עולם. תגיד לו שעשית האדם הראשון היה עיקרו של עולם, ועל זה נאמר היום עלת עולם. זאת אומרת, באחד בתשרי נברא האדם הראשון. אז אם באחד בתשרי נברא האדם הראשון, ובאותו יום הוא חטא, ובאותו יום הוא עמד למשפט, ביום החולחה ממנו מות תמות, ובאותו יום יצא בדימוס ודינו, הקדוש ברוך הוא דן אותו ברחמים, אמר לו, יום שלי ולא יום שלך אלף שנה, אז ככה אתה סימן לבניך כשם שביום הזה דנתי אותך בדימוס, גח אני עתיד אדון את בניך ביום הזה בדימוס. אז הכלל עולה שיום עלת עולם זה יום בריאת אדם הראשון. אם יום עלת עולם זה בריאת אדם הראשון, אז חמישה ימים קודם זה תחילת בריאת העולם. אומר אבי אברהם חמוי שמיום כף הילול צריכים לקרוא כל יום את הבריאה של אותו יום. בשבת קודש היה השנה כף הילול, שם קראנו יהי אור והי אור. ואתמול ביום ראשון היו צריכים לקרוא את הבריאה של היום השני. מצד לא חייבים. בשבת היום ראשון, כף אלול. ביום ראשון, אתמול, זאת אומרת, היה בריאת יום שני, קבע ואלול, בריאת יום שני, קבוע מים. זה מצד לא חובה, זה מצד דבר ביתו מתו, זה הביא ברכה לעולם. והיום, יהיה רכייה, והיום יום שלישי, זה היום שנאמר בו פעמיים כי טוב. אנחנו נשתדל בשיחה הזאת, להגיד משהו שקשור עם הנושא הזה של פעמיים כי טוב, וקשור בפרט עם ה-48 שעות הגורליות העומדות לפנינו לפני כניסה לבית המשפט ביום הדין. היום יעמיד למשפט כל יצורי עולם. ידוע שכל בית משפט תלוי בהכנה של הנידון, כמה הוא העורך דין וכמה הטענות וכמה אדם מוכן לדין, ככה הוא יצליח לעבור את המשפט. אז הדרשה שנדבר עכשיו, השיחה שנדבר עכשיו, היא תהיה קשורה עם שתי הנושאים. כי כל הקורא פסוק ביתו מביא ברכה לעולם. ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי עשב זרעו למינהו עץ פרי עושה פרי. אז הוא אומר, ויאמר אלוקים כי טוב ותדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, ויאמר אלוקים כי טוב ויאמר בוקר יום שלישי. זה הפרשה שמביא ברכה לעולם ביום הזה, כי זה פסוק ביתו, שהיום הזה בתאריך, היום הזה זה יום של בריאת הפצעים והפירות והאילנות. וידוע שביום שלישי תמיד זה יום מסוגל, כי נאמר בו פעמיים כי טוב. בגמרא כתוב במסכת שבת, עכשיו ראינו את זה, מסתובב שעמדו, שגם סיימו את המסכת, את הפרק האחרון, מי שנולד ביום שלישי יהיה עשיר. כתוב מה, לא? לא כתוב כאן או לא? כי ביום שלישי, מי שנולד ביום שלישי יהיה עתיר וזנאי, אומרת הגמרא. זנאי זה קצת בעיה, אבל עתיר, כן. כן, בעל תאווה, אומר, כי השרשים של הזה, השרשים הביא שם את הטעמים, אבל כיוון שנבראו בו הפשעים, שזה סימן לריבוי, כן, אז יהיה עשיר משנולד ביום שלישי. אז היום זה סגולה, נאמר בו פעמיים כי טוב, אפילו שהיום זה יום שני בשבוע, אבל זה יום שלישי לפי התאריך של בריאת העולם. מסתם זה הרבה יותר חזק מיום השבוע, זה היום. סתם מי שנולד בקף חת אלול, קף זין אלול, יהיה עשיר גם כן. בגלל שזה היום השלישי לבריאת העולם, כן? כל פנים, נדבר עכשיו משהו שקשור עם שתי הדברים, גם עם הבריאת יום שלישי וגם עם 48 שעות לפני כניסה לבית המשפט. תראו, המצב הפשוט שלנו, שאנחנו צריכים לדאוג ביום ראש השנה לעבור את הדין כמו צדיקים. אם לא עברנו כמו צדיקים, אז אחרי זה משתדלים לעבור ביום הכיפורים כמו בינונים שתלויים ועומדים. אבל ודאי שעדיף, רצוי לאדם לעבור את ראש השנה בתור צדיק. אפילו הפוסקים הבעלי מוסר אומרים שאי אפשר, הלוואי ונהיה בינונים. אבל תראו, אם אנחנו נסתכל כאן ברמב״ם, בריחות תשובה, נראה שהדברים לא כל כך חמורים לכאורה כמו שמציגים את זה בעלי המוסר. הרמב״ם בפרק שלישי מריחות תשובה כותב ככה: כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ואבונות. אדם נורמלי יש לו גם דברים טובים גם דברים רעים. מי שזכויותיו יתרות על אבונותיו צדיק, ומי שאבונותיו יתרות על זכויותיו רשע. מחצה למחצה בינוני. זאת אומרת, אצלנו מקובל שאדם רשע זה אדם שעושה עבירות, ואדם צדיק זה אדם שעושה מצוות. זה לא נכון. בדין של ראש השנה צדיק נקרא אדם שיש לו 5 מיליון עבירות וחמש מיליון מצוות פלוס אחד, זה צדיק. אבל תשמע, בן אדם הזה עושה מלא עבירות, כן, אבל הוא עושה מצווה אחת יותר מכל העבירות שלו, הוא צדיק. ורשע נקרא אדם שיש לו 5 מיליון מצוות וחמש מיליון עבירות פלוס אחד, רשע. זה הנושא. אז אנחנו מה שצריכים להשתדל סך הכל בראש השנה, שהמאזן הכללי שלנו יהיה מאזן חיובי. זאת אומרת, צריכים להסביר לפני שנמשיך. זה לא אומר, למשל, שאל אותי פעם בן אדם, וזה ממש מטרף את הקושייה, אחד שכבר עבר את ראש השנה בתור צדיק. צדיקים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר. תשמעו צריך את היום כיפור, שלא יצאו ביום כיפור. או שיצאו במשנה צריך להשתדל לעשות את כל הקבלות. נגיד שיצאו כי זה חובה לצום. אבל למה צריך את כל ההשתדלויות פשוט? לא כתוב כאן שמי שצדיק הוא לא ישלם על החטאים שלו. זה אחד מהיסודות הגדולים שיש בתורה, שלא מתכזז. אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, אומרת הגמרא, שוחד מצוות. אין שוחד מצוות, לא מתכזז המצוות עם העבירות. 5 מיליון עבירות, 5 מיליון מצוות, זה שפרחו ושלושה מצווה אחת, לא כך. אלא אדם צריך לשלם את הכל. נסביר את זה בשפה מסחרית. בכל עסק יש קוונטס פור קוברר וקוונטס פור פגר. תזכירו לי איך אומרים בעברית. קוונטס פור קוברר, זאת אומרת גביעות, חשבונות של גביעה וחשבונות של תשלום. זאת אומרת, יש חובות שהעסק חייב ויש זכויות שהעסק זכאי. כן? מה מודד אם העסק הוא עסק מוצלח או לא? אם עושים את המאזן ובסך הכל las cuentas por cobrar son mayores que las cuentas por pagar, חשבונות של גביעה זה יותר מחובות תשלום, זה נקרא שהעסק טוב. כן? ואם עושים מאזן ורואים שיש יותר חובות מאשר cuentas por cobrar ואינבנטריו, אז זה סימן שהעסק בנומרוס רוחו, זה נקרא שהעסק נמצא במספרים אדומים. זה בדיוק הגדרה של צדיק ורשע. צדיק פשוט שהעסק באופן כללי הוא עסק טוב, ורשע זה שהעסק באופן כללי הוא עסק רע. כן? עכשיו זה לא אומר שהעסק שבאופן כללי עסק טוב הוא לא ישלם את החובות לפרוביידורס. את החובות צריכים לשלם איך שלא יהיה, אבל העסק מצליח, העסק הולך, העסק יכול להתקיים, רק מה? צריך לשלם את כל החובות. אז גם צדיק שעבר את ראש השנה בתור צדיק ונחתם לחיים, עדיין יש לו בעיה שהחמש מיליון העבירות שיש לו צריך לשלם אותם. וזה אומר מחוק ולחמך רבים, כל שיתרי חובותינו. אבל אני צריך להסתדר על ידי יום כיפור להוריד מהחובות. הבנתם את הנקודה? אז זה לא נוגע. זאת אומרת, גם צדיק זקוק ליום הכיפורים, לא בשביל להיחתם לחיים, כי זהו נחתם כבר בראש השנה, וצריך את יום הכיפורים כדי להוריד מהחובות. אז יוצא לפי זה שהמצב לא כל כך גרוע. אומר הרמב״ם כאן, אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו. כן? ואילו אדם זכויותיו מרובים, אז הוא נכתב לחיים. כן? עד כאן זה לא בעיה. לא בעיה. למה? כי אדם לוקח מאזן, הוא אומר, אני אבדוק לעצמי באמת מה המצב שלי. צדיק או רשע? אני לומד תורה כל היום. כתוב שכל מילה מהתורה השקולה כנגד תרי"ג מצוות. הגאון אומר, אז כל רגע שאני לומד תורה זה שקול כנגד תרי"ג מצוות. אז בוא נוסיף כל רגע שלמדנו היום כפול 613. לא חושב שאני מצליח לעשות כל כך עבירות במשך היום כנגד השעות המוכפלות כלפי פי תרי"ג. כל דקה פי תרי"ג, כל שנייה פי תרי"ג, אומר החפץ חיים. ובכל דקה אדם לומד 200, אנחנו יכולים לומר 200 מילים של תורה, וכל מילה זה כנגד 613 מצוות. עכשיו תכפיל מה שלמדנו עכשיו סדר ב' כפול 613. כמה שדיברנו לשנה היום וכמה שתהיינו פה תהיינו שם, המאזן הכללי שלנו צדיק. אז באמת אין לנו כל כך מה לזעוג לקראת יום הדין. אבל יש בעיה. מה הבעיה? ההמשך של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, ושיקול זה אינו לפי מניין הזכיות והאבונות, אלא לפי גודלן. יש זכות שהיא כנגד כמה אבונות, שנאמר ים ימצא בו דבר טוב, ויש אבון שהוא כנגד כמה זכיות, שנאמר בחוטא אחד יובא טובה הרבה. זה לא הולך לפי מניין. No es 30 documentos por cobrar y 31 documentos por pagar. No, depende cuánto hay en el documento. תלוי כמה כתוב בקוברנצה וכמה כתוב בחוב. כן. נו, וכמה כתוב, אומר הרמב"ם, פה הבעיה העיקרית. פה הבעיה העיקרית, אומר הרמב"ם, ואין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע החורכים הזכויות כנגד האבונות. בקצרה, המסילת ישרים משכנע אותנו בשער הזהירות, והנני רואה צורך לאדם לעשות חשבון נפש, כמו הסוחרים הגדולים שכל הזמן עושים מאזן, ואם אדם לא עושה מאזן, אומר המסילת ישרים, אין סיכוי להצליח בחיים, כמו סוחר שאם לא עושה מאזן העסק הולך לטמיון, גם אדם אם לא עושה מאזן העסק שלו הולך לטמיון. זה המסילת ישרים משכנע אותנו, אני בא לעשות מאזן, אומר, היום עשיתי ככה וככה מזול, ככה וככה ורות. בא הרמב״ם וטורף את הכל על פנינו. למה? הוא אומר, אף פעם לא תוכל לדעת איך המאזן שלך. אין מצב. וזה בעיה עם המסילת ישרים. הסוחר, כשעושה מאזן, הוא יכול לדעת. יודע, יש לי כזה חשבון. בוא נחשוב שסוחר, דוגמה, סוחר, יש לו ניירות, שהוא יודע שהוא חייב ככה חובות וזוכה ככה, אבל לא יודע כמה כתוב בפנים. כן? אז זה לא יכול להיות במאזן. זה לא יכול להיות במאזן. אני דוחת כל הזמן את האישה שאחראית פה על הספרים ששמו שם טוב. פעם בשבוע צריכה לשלוח לי כמה חשבונות יש לגבות, כמה שחולה יש לנו בזה, כמה אנחנו חייבים לזה, ואז לדעת האם העסק טוב או לא טוב, וביום שישי לא תלכה, וטבעתי אותה, לא קבענו שכל יום שישי, אם לא, אבל תאר לך, היא שולחת, כן, יש קליינטים מארגנטינה שחייבים, יש קליינטים ממדריד, אני רוצה לדעת, אבל כמה? כמה אני לא יודע? יש, זה לא עוזר כלום. אומר הרמב״ם, ואין שוקלים אלא עבודתו של כל דעות, ורק הוא יודע איך שוקלים העבודות. יוצא לפי זה שאין מצב שאדם יוכל להגיד על עצמו שהוא צדיק, גם אם הוא למד תורה כל היום, ובתחשיב את זה פי 613, כי אדם לא יודע איזה עבירה שוקלת וכמה היא שוקלת, ורק הוא יודע. ועל זה מסתם הזה מה שכתוב בגמרא במסכת מידה, שמשביעים את האדם תהי צדיק ואל תהי רשע, משביעים אותו, שאדם צריך לעבוד, להשתדל כל הזמן להיות רובו מצוות, לפי הרמב״ן, שאתה תהי צדיק, ואפילו כל העולם כולו אומרים אליך צדיק אתה, אל תאמין להם. כל הנתונים אומרים שאתה עושה יותר מצוות מעבירות, אבל כמה ששוקלים את זה בדעתו של כל דעות, אתה לא יכול לדעת מה המצב שלך. אז זו הדאגה שיש לנו לפני ראש השנה. אם היינו הולכים, אז שמתם למה שקרה פה, מצד אחד הבאנו כולה של הרמב״ם, שעבירות זה לא עושה אותך רשע. מה שעושה אותך רשע זה מאזן כללי. הוא בלנס גנרל. כי בלנס גנרל זה פוזיטיב, אתה צדיק, ואתה עובר את הדין, אתה נחתם לאלתר, לחיים טובים שלום. והגאון מבין לקוט אומר, ידוע בשם הגאון מבין, זה מובא בפוסקים, בזמן תפקוף א', שאחרי יום ראשון של ראש השנה, אין לומר, בשנה טובה תכתבו ותחתמו לחיים טובים שלום. כי אז אתה מחשיב אותו שאולי הצדיק, ככה טובה ספרים. עלייה רבה מביא את זה. ביום השנה, רק ביום הראשון אומרים השנה טובה תכתבו ותחתמו. אחרי הסעודה, אחרי השופר של יום הראשון, כבר אומרים שנה טובה, לא אומרים שנה טובה תכתב, כי הוא כבר נכתב, מה אתה חושב בו שהוא לא צדיק? ככה טובה פוסקים. ולמה איפה לקחו בעלי מוסר להגיד שכולנו רשעים, כולנו בינוניים, כן? ולמה? כי הרמב"ם כותב, לא מי שעושה עבירה הוא רשע, לא מי שעושה עבירות הוא רשע. מי שהמאזן הכללי שלו זה עבירות, זה רשע. רק עכשיו באה החומרה, מה החומרה? שהמאזן הכללי אדם לא יכול לדעת אותו, למה? בגלל שיש עבירה ששוקרת כנגד אלפי מצוות, ויש מצווה ששוקרת כנגד אלפי עבירות, ואדם לא יודע. ורק מי יודע? קדוש ברוך הוא. רק קדוש ברוך הוא יודע. אז זה בעיה עם המסילת ישרים. מה יעזור לי שאני עושה חשבון נפש, אם אני אף פעם לא אוכל לדעת באמת אם אני צדיק או רשע? אז החשבון נפש של המסילת ישרים זה לא בשביל להגדיר את עצמך צדיק או רשע, אלא בשביל לשפר את מעשיך, לתקן את מעשיך. אבל להגדיר את עצמך אם אתה צדיק, אף פעם לא תוכל לדעת. כי זה רק הקדוש ברוך הוא שוקל בדעתו של כל דעות. אבל תראו, אני חושב שמצאתי עצה, באמת, עצה גדולה, כדי שאדם יוכל כמעט להבטיח לעצמו להיות צדיק בראש השנה. גם לפי הרמב״ם הזה, ששוקלים בדעתו של כל דעות. כי ברוך השם, דרך הלימוד, דרך בעלי הצדיקים שבכל הדורות, התגלו לנו קצת סודות, מסודות המשקל של הקדוש ברוך הוא. קצת סודות. אחד מהסודות כתוב בגמרא. טוב פעם אחת בצער, ממאה פעמים שלא בצער. אז פה אתה כבר יש לך פעותה. מצווה אחת שנעשית בקושי, היה קשה לך לקום לתפילה, היה קשה לך להניח תפילה, קשה לך לעשות וללמוד. היה קשה לך להתאפק ולא לקום להביא קוס קפה, להתאפקת ולמדת. הדקה הזאת של הלימוד שווה 100 דקות של לימוד, של עמוד הזה בקלות, בישוב הדעת, בלי תרדה. אז יש לנו כבר פעותה אחת, זכינו לה. אז במשך היומיים האלה, מכל עשית עם התשובה, צריכים להשתדל, כל פעם שאתה רואה שיש קושי בעשיית מצווה, אז תגיד, פה יש הזדמנות לעשות אותה פי 100. זה שווה 100 פעמים, כן? ככה להגדיר, למשל, עשינו פה סליחות, ראינו במשך החודש הסליחות שהיום הכי קשה זה יום ראשון. יום ראשון לא היה לנו מניין, במשך שבועיים לא היה לנו מניין ביום ראשון. אז אני אומר, מי שבא לסליחות ביום ראשון, זה שווה 100 פעמים למי שבא באמצע השואה. מסתבר ככה. אלה שבאים כי קשה להם, לא בגלל שהם פושעים. קשה להם, זה קושי. אז אם זה קושי, מי שבא ביום ראשון לסליחות, ככה כאלה דוגמאות. כל פעם שאני מרגיש בימים האלה עלינו נקודה של צער, נקודה של קושי, ואומר, יש בהם איזה קושי מסוים. כל הקימה לסליחות וכל ה... אז להגיד, עכשיו יש הזדמנות להכפיל את הדבר פי 100. זה כבר יש לנו פטנט אחד, כן? אבל תראו, אני רוצה להגיד לכם עוד פטנט, עוד פטנט, ואני רוצה בסוף לקשר את זה עם הכיתוב של יום שלישי, כן? מה? כן, לא, עכשיו שאתה תשמור, עכשיו עם הפתרון החדש כן נפתור. ופי 100, פי 100 זה טוב, להכפיל, להכפיל פי 100 את המצוות, לא כתוב שהעבירה שנעשית בצהר היא שוקלת פי 100 מהעבירה שנעשית בקלות. והמצווה כן כתוב, אז יש כבר יש לך מעלה. כבר, אדם צריך לשמוח, אדם צריך לשמוח כשמגיע לו הזדמנות, אדם צריך לשמוח כשמגיע לו הזדמנות של מצווה, נו, אדם צריך לשמוח כשמגיע לו הזדמנות של מצווה מתוך צהר, נגיד הוא עייף, או הוא קשה לו משהו, או זה, ויש לו איזה לחץ בבית, משפחה, בעיה של פרנסה, או בעיה של משהו, ומתוך כל זה הוא, איך כתוב בזוהר, קריאת מן ישראל ואסקין ורייטה, קוצה וריחו, אומר לפמליה, דידי, חזו, חזו, בני חביביי, די משתכחים מצרה דילון, ואסקין בוראי תדילי, שאדם מתנתק מכל הפרדות שיש לו בבית, ובא לבית המדרש, או אפילו בבית, מתיישר 10 דקות, אומר, אני שוכח מהכל, ולומד, ה-10 דקות האלה שווים 1,000 דקות של אחרים שלומדים איתו, כי זה פי 100, כן? זה הזדמנות אחת, כן? שזה מרבה, עוזר הרבה למאזן הכללי שלנו. ההצעה השנייה, וכאן אני רוצה לשים את הדגש, כן? יכול להיות שיש כאלה שמעו ממני, כי התחדש לי לפני 3-4 שנים. אני רוצה להגיד לכם בכנות, מיום שגיליתי את הסוד הזה, החיים שלי השתנו מכל הכיוונים, גם ברוחניות וגם ברשמיות. הכל השתנה, הכל קיבל צורה אחרת. אני מרגיש את עצמי שלפני שגיליתי זה הייתי חילוני. יחסית לאחרי הגילוי. ולכן אני רוצה לשתף את הציבור ביסוד הזה, ופשוט לתפוס את זה בעומק, ואני מבקש מכם לעיין בדברים אחרי השיחה, ולתפוס את המקורות, ולהתחיל לעבוד על זה, כי אין לשער את המהפך שאדם יכול לעשות בעצמו עם היסוד הזה. תראו, יש את הגמרא המפורסמת במסכת ראש השנה. למה תוקעים בשופר בראש השנה? כן? אמר רבי יצחק, למה תוקעים בשופר בראש השנה? למה תוקעים? אמר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר של... אחרי זה. אמר רבי יצחק, למה תוקעים בראש השנה? למה תוקעים? רחמנא מה תיקו, מה השאלה? תוקעים, כי כתוב הפסוק, לא צריכים... אלא למה מריעים? למה מריעים? רחמנא מה, זיכרון תרועה, גם תרועה. אלא למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים, ותוקעים ומריעים כשהם עומדים? שימו לב, לפני שנגיד את התירוץ של הגמרא, כי בדרך כלל אומרים, כשאדם שומע כל שופר, מה צריך לכוון? לקיים מצוות עשה דאורייתא של שמיעת כל שופר. זה נכון. אבל זה הגמרא אומרת, למה תוקעים? אתה חושב למה? למה? כי רחמנא מה תיקו, זה הכל. אבל יש 101 קולות. 101 קולות, רחמנא לא מה תיקו. ועל זה כן צריכים לכוון את הלמה. החידוש של השנה. אתם שומעים? ככה אומרים שלא צריכים לכוון טעמי המצוות. צריכים לכוון שהקב"ה ציווה אותי לשמוע קול שופר, וזה מה שאני עושה עכשיו, לשמוע קול שופר. זה ב-30 קולות הראשונות. בקולות האחרות, על זה הוא שואל, למה תוקים? אז זה כן צריכים לכוון למה. וצריכים לכוון למה, וצריכים להוציא את הנפקמין הנה למה הזה. אומרת הגמרא, בשביל זה תוקים, ועל זה מותר לך, ועל זה צריכים להגיד לחמנה מה תיקו. אז זה אני תוקע בשביל מה? אומרת הגמרא, כדי לערבב את השטן. סופות כמבין פירוש, שהשטן חושב שהגיע הזמן המשיח, והתיזו והקדוש ברוך הוא ישחט אותו, לכן הוא מתבלבל. זה התוספות כאן. כן? ואת השם, בשיחה של מחר נדבר יותר על הנושא הזה, שיש לנו בעיה עם השטן ברצונה, וצריכים להרבב אותו, לבלבל את האויב. כן? זה שיחה אחרת, כן? אבל כאן אני רוצה לקחת את הנקודה, מה מערבב את השטן? כן? אומר רשי כאן, כדי להרבב את השטן שלא יסתים, מה יערבב אותו שלא יסתים? כשישמע ישראל מחדבים את המצוות, מסתתמים דבריו. יש פה איזה משהו קסמי, קסם. כשרואה השטן שעם ישראל מחבב את המצוות, הוא מתבלבל. כבר יש לנו כאן פאוטה. ממילא זה לאו דווקא בתקיעת שופר. כל דבר שהוא יראה חיבוב מצווה, זה מבלבל אותו. כן? אני עכשיו רוצה להביא יותר מחיבוב מצווה, יותר מבלבל אותו, להביא כאן את דברי רב חיים ויטל, שהובא כאן בסידור הגר"א, בהתעוררות לעשרת ימי תשובה. כתוב ככה. אני יודע שיש כמה שעכשיו מצטערים שעברנו את הזמן כבר, שתחילת מנחה, אבל תו פעם בצער, ממאה פעמים שלא בצער, כן. ויהיה מחבר לי את המצוות, כן, מחבר את השיחה. תראו, אומר ככה, כתב ושר המצוות לארי ז"ל, והוא מאחד שערים מכתיבת ידו של מרחו, של רב חיים ויטל, תלמידו של ארי ז"ל, שלא זכינו להם עד כה. מגיד לי כאן בסידור הגר"א. יש חטא שערים של ארי ז"ל, אחד מהשערים זה שער המצוות. וזה כתב רב חיים ויטל, כי ארי ז"ל לא כתב שום דבר חוץ משלוש פיוטים, נזם ובשבחים, נעשה בריסודת אבני חלב וכסיפים, זה כתב בכתב ידו. ואת כל השער כתב תלמידו רב חיים ויטל, ורב חיים ויטל כתב חטא שערים, ואחד מהחטא שערים זה שער המצוות. ובשער המצוות יש שם חמש סעיפים, וכאן מביא את החמש סעיפים. כדאי ללמוד את כולם, ונפקמין על המאזן הכללי. אבל עכשיו נראה את האות ג'. גם דע, אתה צריך לדעת, כי העושה מצווה אחת, אין מספיק לו במה שיעשה אותה. לא מספיק שיעשה אותה. למה? כאן נכנס הרמב״ם שליחות תשובה, שהוא יודע איך שוקלים. אין מספיק שיעשה את המצווה. למה? שהרי מצינו בדברי חז"ל, שאמרו, כל העושה מצווה אחת, מטיבים לו, מעריכים לו ימיו ושנותיו, וכיוצא בזה אמרו כל המקיים מצווה אחת, זוכה לזה וזה. והנה אנחנו ראינו כמה וכמה מצוות שעושים בני אדם, ואינם מתקיימים דברי רבותינו חס ושלום, בעניין גודל שחרם בעולם הזה. קושיה? כתוב כל העושה מצווה הזאת זוכה לזה, כל העושה מצווה הזאת זוכה לזה. אני רואה שעושה את המצווה הזאת, ולא זוכה, וחס ושלום זה מביא כפרות. ואז אומרים תירוצים דחוקים, תשמעו את התירוץ הנכון, מבהיל. ואם זה התירוץ, אז כנראה שאם יעשו ככה, זה לא יראה את הקושיה כבר. אבל השורש שהכל נשען עליו, השורש של כל היהדות, לכן אמרתי שזה היה אצלי מהפכה, ואני הייתי חילוני לפני שלמדתי את זה. כי אני חשבתי שזה מעלה, זה מדרגה, היסוד שלו. אומר לו, השורש שהכל נשען עליו. הוא שבעשיית המצווה אל יחשוב עליו כמסע וממהר להסירה מעליו, אבל יחשוב בשכלו כאילו בעשותה אותה המצווה ירוויח 1,000 דינרי זהב, ויהיה שמח בעשותו אותה המצווה בשמחה שאין לה קץ מלב בנפש ובחשק גדול, פה מוסיף תבות, כאילו ממש בפועל נותנים לו 1,000 דינרי זהב אם יעשה אותה מצווה. אם יגידו לאברך היום תלמד סדר שלם בחוץ, מחכה לך בקופה $1,000. איך הוא ילמד? ואם אומרים ל-10,000, ואם 100,000? וכל זמן שלא עשית את זה ככה, אתה עדיין נמצא בלי שורש, בלי השורש שהכל נשען עליו. הוא אומר שצריך להיות במציאות, לא רק בדמיון. זאת אומרת, כאילו בפועל ממש נותנים לו לפרטים לזרד. אם יעשה אותה, וזה סוד הפסוק, תחת השלו עבדת את השניך ושמחה ותו לבב. וזהו סוד רברונה, דחד יומה שמח גאולה לתפילה, ולא פסח חוכה מפרום מכל ההוא יומה. וזה יורה על להיות, כן, הוא אומר, וזה צריך להיות, וכפי גודל שמחתו באמת, ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון. ואם יתמיד בזה, אין ספק שישלה עליו רוח הקודש. בעניין זה נוהג, בין בקיום כל המצוות כולם, בין בעת שעוסק בתורה, שיהיה בחשק גדול נמרץ ובהתלהבות עצום, כאילו עומד לפני המלך ומשרת לפניו בחשק גדול למצוא חן בעיניו, לקבל ממנו מעלה יתרה וגדולה. זה השורש שהכל נשען עליו. תראו, בספר אורחות צדיקים מובא אותו יסוד, אבל במילה אחת, ואני רוצה לשדך בין שניהם כדי לסכם את היסוד. בשער השמחה, אורחות צדיקים, שיש ספק מי חיבר אותו, אבל ודאי שהיה אחד מהראשונים, הוא כותב ככה. ובעת שיעשה המצוות, ישמח בליבו אשר זכה להיות עבד למלך עליון, אשר בני מעלה השתחוו לו. וכן אמר דוד, צס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. מוסיף כאן משפט, צריך להיות ראשון בשביל לחדש את זה. וכל העושה המצוות בשמחה, יש לו שכר 1,000 ידות יותר ממי שהמצוות עליו למסע. 1,000 ידות, זה מכפיל פי 1,000 את המשקל של המצווה. הסוד שהרמב״ם כותב, שרק הקדוש ברוך הוא יודע איך שוקלים, אמרתי שברחמיו יתברך, מדולי הדורות גילנו חלק מהסודות של המשקל. אחד מהסודות זה טוב פעם אחת בקושי, ממאה פעמים שלא בקושי. והסוד השני, דבר שנעשה בשמחה שאין לה קץ, אז זה 1,000 פעמים יותר. זאת אומרת ככה, כל מצווה שעושים יש לה כוח, יש לה אור, יש לה שכר. אבל העוצמה של המצווה, האור של המצווה האמיתי, השורש שהכל נשען עליו, זה כשהיא נעשית בשמחה שאין לה קץ של 1,000 דינרי זהב. זה העוצמה. ואם עושים את זה בלי זה, זה לא פשוט. קודם כל חייבים לעשות, כי זה חובה. גם אם אין לך את השמחה, אתה חייב לעשות. אבל האור, הוויכוח, המשקל, זה פחות 1,000 פעמים. כן? אמרתי משל, כן? נגיד עכשיו, נגיד ל-SP. הוא מרוויח 200 פזו ליום, 300 פזו ליום. כמה תכון טובה ל-SP, יוסף? 300 פור דיה, מה שאומרנו. נגיד 300 פור דיה. נגידו לו, תשמע, עכשיו אתה עובד קשה, אני רואה שאתה עובד קשה. אם אתה תעשה זה בשמחה, ככה עם פנים שמחות, בשילה וזה, תקבל 3,000 במקום 300. הוא יגיד, אני בלב הכי עובד, כן? אז בוא נרקוד, כן? יתחיל לרקוד כאן בפני כולם, זה מה קרה, מהרב אמר לי שאם הירוקן מקבל פייס. אנחנו טיפשים, למה? אומרים לך, תשמע, תפילים בלב הכי תניח, תצידה, לקום שתכור בלב הכי תקום, לסדר בלב הכי תבוא, ברחוב בלב הכי תגיד, ואת כל היום מצוות בלב הכי תעשה. אתה יכול לעשות פעם אחת או 1,000 פעמים יותר? אתה נורמלי? אתה משוגע? אתה עושה את זה ככה בשלפסח? לא רק זה, אמרתי יותר חזק מזה. יבוא עכשיו חילוני, רחמנא ליצלן, שלא יניח תפילין עד גיל 50. רחמנא ליצלן, תרקפת לומר תפילין, שכתוב בגמרא שיודעים לשאול ואינם עולים. מי שלא יניח תפילין לעולם. הלך לסמינר, הלך סוף שבוע, סמינר התלהב, חזר מסמינר, התחיל לניח תפילין, כן? אחרי 20 יום, אם הוא יעשה זה עם השיטה הזאת, הם פרחו כאן חרדי שמילדות עניין תפילים מהבר מצווה בלי השיטה הזאת, הם יהיו פרחות. במשקל, פרחות. זה עניין תפילים פחות 1,000, וזה הכפיל פי 1,000, תעשו את החשבון, בעשרה ימים, זה שהם פרחו כאן רליקיות, כאן חרדי. כן? וזו התשובה להרבה הרבה קושיות שיש לנו בחיים. להרבה הרבה קושיות. למה הדברים לא הולכים? למה הדברים לא מסתדרים? איפה האור של המצווה? נר מצווה ותורה אור. איפה האור של התורה? איפה... הכל אצלך פחות 1,000. למה? כי אתה בא בכוח, אתה בא בלחץ, מורידים לך, לא מורידים לך, אתה בא עם פנים נפולות, אתה מחכה שיגמר הסבב. כן? זה פחות, זה מוריד, זה אומר, לפי, ככה, רגע, לפי הערכות צדיקים, לפי הערכות צדיקים, שמחה זה פי 1,000. לפי זה, זה פחות 1,000. זה מין נקודה זה. לא, ולפי זה, אני רוצה להסביר כאן נקודה עמוקה. אנחנו כשקוראים פרשת כי תבוא, ורואים את הכללות שכתובות שמה, כן, רואים את הכללות שכתובות שמה, אז הוליקו פניהם, זה מבהיל. לא, אבל מה יותר הוליקו פניהם? כשאומרים לנו, זה אתה יודע למה זה בא? תחת שלא עבדת את השמך בשמחה. עבדת את השם, אבל לא בשמחה. אדם מקבל מזה את כיף לב. אומר, מיישבר, אומר, תשמע חי, ותגיד תודה, אני רציני, אני דתי. מה, זה שלא עושים בשמחה, באמת, על העבירה שלא לעשות בשמחה, מגיע כזה עונש? צריך לקנות את זה, זה לבש קשה להבין את זה, רק ככה אומרים, אומרים מה בעלי מושג. תשמעו את הפשט שלי, זה פשט, עכשיו זה לא דרוש. עבדתם פה כתאורי. זה לא דרוש, זה פשט. לא ייתכן שבגלל שלא עושים מצוות בשמחה, יקבלו כזה עונש. זה לא ככה. אלא עבוד הוא ככה. אדם צריך צדיק או רשע. רשע זה רובו עבירות. צדיק זה רובו מצוות, כן? אם היית עושה מצוות בשמחה, כל מצווה מוכפלת פי אלף, אז אתה עובר את הדין בתור צדיק. אבל אתה דתי, אתה שומר מצוות על כל פחות אלף, והעבירות שלך הן שוקלות את המשקל שלהן, אז תמיד המאזן שלך רשע. אז אדם לא יקבל את צדיק חיל כללות בילה לחוף את שמחה. זה יקבל על העבירות. אבל למה העבירות מאחריות את הכף? אבל אתה עושה הרבה מצוות, כי המצוות נשים בכוח פחות אלף. הבנתם את הנקודה? זה פשט. לא על העבירה של חוסר שמחה, אלא על שהמצוות שלך לא שוקלות מספיק. וזה פשט. דלות מעשים בשוריך קרב צדק. מה זה דלות מעשים? כדלים מוחרשים דפקנו דלתך. אז אני חשבתי כדלים מוחרשים, אין לי מעשים טובים. אביר מלכנו חוננו ועלינו כי אין בנו מעשים. דלות מעשים זה לא שם. יש מעשים אבל מעשים דלים. מעשים פלקוס, מעשים שלא שוקלים, מעשים תפילין שלא שוקל, תפילה שלא שוקלת, שוקלים מעט מאוד. למה? כי עשית אותם פחות אלף מהכוח האמיתי שלהם. דלות מעשים בשוליך קרב צדק מאליך. כשתראה כמה העבירות שלנו שוקלות מעט, קרב צדק מאליך. הבנתם את הנקודה של דלות מעשים? תכוונו את זה לסליחות מחר, וכל שני וחמישי תזכרו מהשיחה הזאת וצברכו את זה שחידש לכם את הפשט הזה. דלות מעשים. זה לא הם בנו מעשים, אלא זה מעשים דלים, דלות מעשים. זה הם יש מעשים, אבל הם דלים. עכשיו, קרב צדק מאליך, כשתראה שהמעשים שלנו דלים, אז קרב צדק מאליך, תרחם עלינו מאליך. אין לנו אפשרות לשקול, כי המצוות שלנו לא שוקלות, הן שוקלות עם אדפון דלגורון. במקום להיות מפלום, אדפון דלגורון יש להם מצוות. הגורון לא שוקל. למה? כי לא הכנסו בהם את כל החשק, את כל המרץ, חסר את כל הטעם של המצווה, את כל הכוח. של המצווה. אז מה שאדם צריך לעשות בסמוך לימים הנוראים, כן? לנסות להכפיל את כל מה שהוא עושה פי אלף. אם מהרגע הזה, נגיד עכשיו אדם יושב בשיחה, ואדם יתחיל לאמץ את הנקודה הזאת בדקה הזאת, בשנייה הזאת, אז זה אלף דקות שמעת מוסר. וכתוב שאדם שומע מוסר מחפר על כל המונותם, תכפיל את זה פי אלף. ואם אתה עכשיו מסתכל על השלום ורוצה לגמור, זה הנושא, תראו. איך בודקים, מה המודד, האמיתי, אם האדם עושה את הדברים כמסע כבד יכבדו או שמח אלף אלפים, מה המודד? צריכים מודד. אדם יכול לרמוד את עצמו, מה המודד? המודד זה אם הוא עושה בדיוק על הגבול או עושה יותר. אומר רש"י, ברגע שהשטן רואה שאתה צריך לתקוע רק 30 קולות ואתה חוזר ותוקע וחוזר ותוקע, הוא מתבלבל. למה? כי אז הוא יוצא שכל התקיעות היו פי אלף. הבנתם? רק התקיעה פי אלף, עם כל כך כוח יש לתקיעת שופר, ואתה מכפיל אותה פי אלף, ואתה מבלבל אותו. פתאום, המשקל עשה ככה פתאום, שבין? זה מה שמבלבל אותו. איך הבן אדם הזה ברגע הזה הצליח לעשות את המאזן שלו כזה, הרי היה כמעט רשע, כן? פתאום יצא ביקח, כי הוא חיבר את המצווה והכפיל את השופר פי אלף. זה מערבב את השטן. אז אם אדם רוצה לערבב שטן, מעכשיו צריך להתחיל. מה? להכפיל את הכל פי אלף. מהרגע הזה, המנחה שאני אתפלל היום יהיה אלף מנחות. והאמן יהיה אלף אמנים. ויהיה שומר הבא, אלף יהיה שומר הבא. והברכו על שמו, אלף ברכו על שמו. והבידוי, אלף בידוי. והלימוד, אחר כך אלף לימודים. והמיילי והקריאת שמה, אלף קריאת שמה. אחר כך הביתה לשמח את אשתו, אלף פעמים לשמח אותה. כל דבר אלף, 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 אלף. אין כמעט מציאות שאדם יגיע רשע בראש השנה. אין. אם היסוד הזה נכון, לפי הרמחיים ויטל ולפי החוסדיקים, צריך להיות אדם שעשה, לא יודע איזה, על מיליוני עבירות כדי שלא יוכל להחליט. כן? כאן נמצא הנקודה. כאן נמצאת הנקודה. אני אומר לכם כמעט בביטחון. אדם שיאמץ לעצמו את הנקודה הזאת, שמה? לעשות, תשמעו, לעשות, נו, לעשות קצת יותר מהחובה. זו הגדרה של מה שמערבב את השטן, וזו הגדרה של מה שמאזן את המשקל לטובת הצדיקים, שאדם יהיה צדיק יותר מאשר עשה. עכשיו תראו איך זה קשור עם יום השלישי. אנשים לא מכירים את המדרש הזה. יש מדרש, יום שלישי, מדרש שידוע, שכתוב שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר עץ פרי עושה פרי, אז האדמה קלקלה. שכך אמר הקדוש ברוך הוא, מה הפרי כן, והיא לא עשתה כן, אלא התוצאה הרי זה שהפרי מחז על עצמך, לכן התקללה. רפינחס אמר, לא רק שהאדמה לא שמעה בקול השם, זה לא נכון, היא שמעה ואף הוסיפה על הכיווי. שמחה לעשות רצון בוראה, עשתה יותר ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה. מה יש? אומר כן, עץ עושה פרי, השם אמרה שיהיה עץ פרי, ויש עושה פרי, כן, אבל הארץ הוציאה אילני סרק, אפילו אילני סרק עשו פירות, לפי הציווי שהשם ציווה את האדמה, היו צריכים להיות אילנות לצל, בלי פירות, ואילנות שעושים פירות. באה האדמה אמרה, מה יש גם אילנות של צל שיוציאו פירות, למה לא? נכון שהקדוש ברוך הוא לא חייב אותי, שהאילנות של צל יוציאו פירות, אני אעשה שגם האילנות סרק גם יוציאו פירות. מקשה גמרא אם ככה, למה נענשה? נענשה בגלל החטא של האדם הראשון, כמו שאומרים, אם הילד חוטא, הראו לה השדיים שמניקים אותו, אז הארץ זה מניקה את האדם הראשון, קיללו את האדמה, אבל לא בגלל חטא האדמה. האדמה לא רק שלא חטאה, אלא עשתה יותר מהציווי. תראו, אף אחד לא יודע להסביר מדוע ביום שלישי נאמר בו פעמיים כי טוב. כולם אומרים זה יום סגולה, כי נאמר בו פעמיים כי טוב. ולמה נאמר פעמיים כי טוב? לא יודע. מישהו יודע למה? כי ביום שני לא היה כי טוב, שמו זה ביום שלישי. ולמה שמו זה ביום רביעי? סתם, מישהו יודע להסביר מדוע אני אומר וורט. אין טוב אלא תורה. כי טוב אחד זה שעושה את מה שציוו, והכי טוב השני שעושה טיפה יותר ממה שציוו. זה פעמיים כי טוב. פעמיים כי טוב. כל מצווה שאתה עושה זה טוב. ודאי, אין טוב אלא תורה. כשאתה עושה את זה יותר ממה שחייבו אותך, זה פעמיים כי טוב, וזה זה הסגולה של יום, היום הזה, יום כ"ז אלול. נו, אחר כך. זו הסגולה של יום כ"ז אלול, יום השלישי לבריאת העולם, יום שנאמר בו פעמיים כי טוב, כי הארץ עשתה פעמיים טוב, עשתה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, והוסיפה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. כאן יש לנו מנהג, ואני רוצה להגיד את זה לאברכים, כדאי מאוד שכל אחד יאמץ לעצמו, לא רק ביום כיפור. אנחנו יש לנו מנהג כאן ביום כיפור, בבית הכנסת שלנו 4 שנים כבר, מאז שגילי את הסוף. בשעת נעילה אני מזכיר את זה בדרשה, אני אומר, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. אני עכשיו רוצה להשביע אתכם, שתהיו צדיקים. עכשיו, בפני הספר תורה פתוח, נעילה, כולם נבהלים. הרב הולך להשביע, אמרתי, אין שבוע אחר השבוע, כבר נשבעתם לפני שנולדתם. אתם נשבעתם להיות צדיק, אני עכשיו רוצה לעזור לכם להיות צדיקים. הרמב"ם כותב, צדיק זה מאזן כללי, אני עכשיו הולך לעשות אתכם מאזן כללי צדיק, מהרגע הזה. אתם בלב אחים מניחים תפילין, אתם בלב אחים באים להתפלל, אתם שומרים שבת, אתם עושים קידוש, כן? את כל זה השנה מכפילים פי 1,000. ומה, איך עושים את זה? אמרתי, אחרי יום כיפור, פה בית הכנסת, כאן מרסלה, יש לנו ברוך השם זכות שגומרים הכי אחרונים מהעיר. הכי, הכי מאוחר בלילה. פעם אחת שמעתי שבכל יום אחר גמרו יותר מאוחר, וקיבלתי חלישות הדת. כי יש לנו שם בעיר, שכאן יוצאים מאוחר יותר מכולם. כן? אבל אמרתי, זה לא מספיק. גם אחרי שיצאנו מאוחר, יעולים לבדקת הלבנה, יורדים להבדלה, יש מנהג חדש במרסלה. אנשים יושבים בבית הכנסת דקה כך. ככה, בלי דרשה, בלי תפילה, בלי כלום, כך. כלומר, זה כבר נגמר, חבל. הייתי רוצה שיום כיפור יימשך עוד קצת. זו הדקה הזאת יכולה להכפיל את כל הכיפור פי 1,000. זה 1,000 יום הכיפורים. וסגולה, אנחנו עושים את זה. מיום שעשיתי את זה, נגמרו הבעיות הכלכליות במדינת הזה. נגמרו הרבה דברים, הרבה דברים מסתדרו, הכל יקשר. זה לא יומן כי יסופר, הכוח שיש לה, ולמה? כי זה לא חידוש. רגע, אני רוצה להגיד כאן נקודה. אני לא מחדש כלום. זה השורש שהכל נשען עליו, בלי זה אין לך כלום. זה מה שכתוב כאן. זה לא שבאים פה להגיד, תראה, באים פה להגיד איזה פלפול. שום פלפול. אומר לך, תדע לך, אם אתה רואה שאנשים עושים מצוות ולא הולך להם, יש חסר פה את השורש. השורש שהכל נשען עליו, 1,000 דינרי זהב. ומה הביטוי שזה? הדקה הנוספת. הפרוטה הנוספת, הדבר הנוסף, שאדם יעשה דבר נוסף על מה שהוא מחויב. שם האדם מכפיל, שם הוא מערבב את השטן, והשטן לא יכול לקטרגו. יהי רצון שנזכה באמת, היום יום שלישי לבריאת העולם, 48 שעות לפני יום הדין, שנזכה להגיע צדיקים ליום הדין עם הטיפ שמסעתי לכם היום. טיפ ראשון, טוב פעם אחת בקושי מ-100 פעמים שלא בקושי. תכפילו את המצוות פי 100. אל תחפשו קושי, אבל אם יש קושי, אם יש קושי, אחד מהבעיות שיש בעשרת ימי תשובה, אני מרגיש את זה כל שנה, העייפות. אדם בא לבית הכנסת, עשיתי חשבון, מאחות קטנה ביום רביעי בלילה, עד ערב שבת, עשיתי חשבון, אני אהיה 19 שעות בבית הכנסת. 19 שעות, זה חוץ בבית, זה גם עבודה וחוץ זה, כן? ופה יש פה איזה מכשול קטן. אם אדם רגע אחד מסוים, אומר המשנה ברורה בהלכות פסח, יגיד כמה קשה הניקיון של פסח, הוא הופך להיות תורה למצוות והוא מוחק את הקלטת. מוחק את הזה מהדיסק השיח. המשנה ברורה כותב את זה. לא להגיד כמה קשה פסח זה. האדם צריך לחשוב מתי שהוא מרגיש קושי בקימה לצליחות בימים הללו, בעבודת הימים, בהכנות, בכל העניין של הימים הללו. ברגע שהוא מרגיש איזה קושי, שיחשוב רגע אחת. כמה עליו השלום, משה, סבא ומשפחתו היו רוצים להיות בקושי הזה. אם היו מציעים לו, כן, תשמע, הליקופטר לא נופל, עכשיו תסבול 19 שעות במרסלה. במרסלה, תתפלל במרסלה את הראשונה הזה. הרי תמיד אני מדברו, מרסלה לא, מרסלה זה משוגעים. מתחילים ותיקים, אומרים ב-12. כל הוותיקים אומרים ב-12.5, 11. פה אומרים 12 ותיקים, בלי מחיות. לא מוכרים פה, וגם אומרים שעה אחרי כולם, כן? כמה אלה שלא נמצאים בעולם היו מוכנים לשלם בשביל להיות בעולם ולהישאר כמה שיותר זמן בבית הכנסת? כאן, שבתי בבית השם כל ימי חיי, את הקבלה הזאת שאני מקבל על עצמו. חקירה אחת נשאלה בסוף, ואולי בשמיים ידענו כצד אחד של החקירה, ואז בטח יהיה זה טובתנו. מה הדין אם זה גם קשה וגם בשמחה? כמה שווה, כמה שוקלת המצווה? 1,100 או 100,000? 100,000. הבנת את השאלה? על הקושי מכפיל פי 100. בשמחה מכפילה פי 1,000. השאלה היא אם זה גם קשה, וגם אדם קשה לו לקום בבוקר, והוא קם בבוקר ומגיע עם התאהבות עצומה לצליחות עם כל הקושי והעיניים שלו ככה, והוא מבסוט והוא אומר 1,000 נהיה זהב. הוא יקבל 100,000 צליחות או 1,100 צליחות, כן? גם 1,100 זה טוב, אבל אם זה 100,000, אם יכריעו פה בבית דין של מטה שזה 100,000, אולי יתחשבו את זה גם בבית דין של מעלה. כי אם המצווה עלתה דרגה פי 100, וזה בשמחה עולה פי 1,000, אז זה דבר עצום. אז ממש יכולים להיות צדיקים גמורים בכל הקושי שיש בקימה בראשונה ובשופר ובייחול של בתפילה, ואחרי זה לרוץ הביתה ולחזור ולא לישון, מקיים בבוקר וגומרים את התהילים וחוזרים ושבת תשובה, ופה גומרים את כל התהילים, וכאן ושמו צום גדליה ביום ראשון, ואחר כך לבוא למצלה, כי זה חובה להגיע, גם אני מזכיר לכם, חובה להגיע למנחה אחר הצהריים בצום גדליה, ואת כל הדברים האלה אני אומר, וכל זה, אם אדם עושה את כל זה בקושי ובשמחה, זה 100,000, זה זכות עצומה, יהיה רצון שנזכה באמת להגיע לראש שנה צדיקים ולחתם מיד לאלתר לחיים טובים ושלום, אמן.